אז מה קורה אמרנו? יש פסגה רוחנית שעם ישראל נמצא בה. כל פעם כשאנחנו מדמיינות לעצמנו איך תיראה הגאולה, איך ייראה בחזון אחרית הימים, אנחנו יכולות לשאוב כוח מהפרקים האלה בספר מלכים. על איך היה בימי שלמה. אז מה השאלה המתבקשת? אם היה כזה טוב, מה? מה? מה קרה? איך מגיעים למצב כשנגיד את תקופת השופטים אנחנו עוד יכולים להבין, נגיד איך היו חוטאים בעבודה זרה, לא היה מלך, בקושי היה נביאים, היה שופטים, היה עם ישראל, לא הייתה הנהגה אחת שיחדה אותם, כל אחד מפוזר בנחלה שלו ומוקף עדיין בגויים כי לא גמרו לרשת את הארץ. דוד בא מנקה, דוד המלך מנקה את כל הגויים, בית מקדש עומד ניסה, איך עם ישראל מגיע למצב של שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות? מה אתם אומרות? נו, אתם כבר שבועיים במדרשה, בנות. אני מבקשת. מה?
זה הכל... אני חושבת כאילו... זה הכל פיזי.
מה הכוונה?
כאילו יש מרקות, יש זה העבודה, כאילו מרקות
השם שהם לא הייתה... את צודקת, וזאת השאלה למה. יש בית מקדש. בסדר? הם נפגשו, אנחנו יכולים רק לדמיין את זה. עשרה ניסים, הם נפגשים ממש עם הקודש בחיים שלהם. מה קורה שם? ובאמת אבל את צודקת, רוני, אני אמשיך מהנקודה שלך, שאת צודקת שיש פה איזשהו פער שנבנה בתוך הנפשות, בתוך הנשמות של עם ישראל, שעוד שנייה נרחיב עליו. אני רק רוצה להזכיר משהו אחד בדחיל ורוחים, הוא כתוב בגמרא על רב, אני חושבת, ככה קראו לו, רב ושמואל, נכון? שהם היו מגדולי האמוראים בבבל, שהוא ישב בבית המדרש והוא דיבר על המלך מנשה, כן, פתאום ברח לי, סליחה, לפעמים יש לי זליגות בזיכרון, על איך שהוא עבד עבודה זרה, וכנראה משהו בנימה של דבריו הייתה בביקורת. באותו לילה מתגלה אליו מנשה המלך ואומר לו, אם אתה היית בדור שלנו היית מרים שיפולי גלימתך ורץ לעבודה זרה. אז אני מחדדת את זה לנו, מה מנשה המלך אומר בעצם לרב? יש בתקופה הזאת של ימי בית ראשון מציאות רוחנית מאוד מאוד מורכבת, שהיום קשה לנו להבין אותה, אבל אנחנו נשתדל להבין אותה חלילה לא מתוך ביקורת, לא מתוך שאנחנו החכמות, אני החכמה, יודעת לתת ציונים למי שהיה פעם, אלא באמת מתוך כל השאיפה שלנו זה להבין מה המקום של עם ישראל עכשיו, בסדר? כדי שנוכל להיות שליחות יותר טובות של הקדוש ברוך הוא ששתל אותנו בדור הזה, להצמיח את הגאולה. זה המטרה שלנו, בסדר? חלילה לא לחלק ציונים, לא לגלות, לא לימי בית ראשון, לאף אחד. אבל מה קורה שם? מה מנשה המלך אומר לרב? מה זה אם היית בדורנו, היית מרים שיפולי גלימתך ורץ לעבודה זרה? מה? למה זה היה כל כך חזק?
כי...
בדיוק. אנחנו יודעים תמיד שכל כוח רוחני הוא כמו מטבע, שיש לה שני צדדים. כשבית המקדש קיים, הכוח הרוחני של קרבת אלוקים הוא כזה חזק, זה כמו משהו פיזי, שאת ממש יכולה לראות אותו בעיניים שלך. איך הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם הזה? ומצד שני, הסכנה, הנפילה, זה שאתה מזהה כוחות רוחניים גם בשמש, גם בירח, גם בעבודה זרה. מכירות את הספרים של אורנה בורדמן, מי שקרא אותם פעם? אבל יש עוד אחת, הדס הקלוש, יש לה, לאורנה בורדמן יש ספר, שכחתי איך קוראים לו, על פילגש בגבעה, על שבט בנימין. ואז ממש, מה? רואים רחוק. אז נכון, יש שם קטע כזה, שהוא הבחור הזה משבט בנימין, שהוא מספר שהוא קם בבוקר ורואה את השמש, ואז הוא נבהל מזה, שיש לו איזו התעוררות כזאת, שהוא אומר, וואלה, אני יכול להבין את זה, איך יש אנשים שעובדים את השמש? אנחנו צריכים להבין שזו, גם יש ספר של הדס הקלו, שהוא גם מדבר על ימי בית ראשון, והיא ממש מנסה לתאר את ה... אני לא זוכרת שמות מצטערת של הספרים, אבל תחפשו. שהיא ממש מתארת את האינטנסיביות הנפשית הזאת, שאנשים מרגישים כשהם היו עובדים עבודה זרה. ואנחנו צריכים להבין שהמקום הזה של התעוררות רוחנית עצומה לקודש, שבאה לידי ביטוי בבית מקדש, יש לה גם, נכון, ככה חזל אומרים, כל הגדול מיצרו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. הגודל הזה שמביא אותם להיות מסוגלים להגיע לנבואה, להיות מסוגלים להיראות פני השם, הוא גם הבור שמפיל אותם לעבודה זרה. ועכשיו מה התיקון של זה? מה התיקון של זה? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אתם נמצאים בנתק. יש נתק, נראה לי רוני אולי זה מה שהתכוונת להגיד, יש נתק בין המקום הרוחני לבין לקחת את זה בעבודה סיזיפית, קשה, של תרי"ג מצוות, ולהוריד את זה אל החיים שלנו, להיות חלק מהחיים. לא רק חוויה רוחנית מדהימה שאנחנו עוברים בבית המקדש, אלא משהו שממש יקשור, ועל זה נראה לי ירמיהו הנביא אומר לי, אומר להם, מה לרוב זבחכם? מה אתם הופכים את התורה להיות צו לצו, קו לקו, מין אוסף כזה של הלכות, משעממות? מה הקשר בין החוויה הרוחנית בבית המקדש לבין לקשור קודם כל רגל ימין ואחר כך רגל שמאל וליטול ידיים ולברך על בורא פרי העץ? זה נראה מנותק, כי באמת יש שם נתק. הקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל לגלות כדי לעבוד על הנתק הזה. לקחת את התורה העצומה, את התובנות הנפשיות האדירות האלה של מה זה בית מקדש, ועכשיו להטמיע את זה בחיים, וחז"ל קוראים לזה בדלת אמות של הלכה. כשעם ישראל יוצאים לגלות, הם הופכים להיות אנשים פרטיים. למה? כדי לעבור את התיקון הזה, שהתורה היא לא רק משהו מרחף. דבר השם זה לא רק איזו תובנה רוחנית מדהימה כזאת שאתה מקבל ממנה נבואה, אלא זה משהו שקשור לכל פרט ופרט ופרט, הכי הכי פיצי, הכי מעצבן מהחיים שלי. איזה תמר אני אוכל, איך אני אבדוק אותו, איזה חצאית אני אלבש, לא יודע, תנו דוגמאות להלכות שאין לכם כוח. כן, בטח.
עבודה זרה,
אבל
זה לא... עבודה זרה
כבר
היה יצר כזה, זה לא היה יצר
זוהר. כן, אבל אז מה קורה? עבודה זרה, א', עבודה זרה ורצח לצערנו, בשפיכות דמים, זה מאוד קשור אחד לשני. הרבה מאוד הדברים של עבודה זרה, נכון, אנחנו יודעים שהיו מקריבים ביניהם למולך, זה שוחק את המקום הזה של ערך החיים. כשאתה לא מחובר לריבונו של עולם בצורה האמיתית, אז ערך החיים הוא מקבל משמעות אחרת, בסדר? עבודה זרה, שפיכות דמים, ומה עוד אמרנו? וגילוי עריות, אותו דבר. כל המקום המוסרי הוא נשחק, הוא אפילו יותר מנשחק, הוא מתאבט, בסדר? גם באחד הספרים שלה, היא ממש אורנה בורדמן, סליחה, אני חושבת שיש לנו פשוט יכולת דרך התיאורים האלה להבין את האקסטזה הזאת. היא ממש מתארת, אני לא זוכרת באיזה ספר, זה נראה לי היה ספר אחר, אני כבר לא זוכרת איזה. או שאולי זה היה של הדסה קלו שהרבבתי. אבל נכון, יש שם תיאור אחד מזעזע שהיא ילדה תינוק. לא, מזעזע את הנפש להבין שהיא יולדת שם תינוק וישר לוקחים אותו, מקריבים אותו לעבודה זרה. ואנחנו צריכים להבין שברגע שהאדם הוא לא מחובר למקור מים חיים, אז המוסריות שלו מתאבטת לגמרי, לגמרי. ועבודה זרה, אנחנו עוד נדבר בהמשך, אני יודעת שגם הרב דוד מתוקי מתייחס למקום הזה של עבודה זרה, אבל אנחנו נגיע לזה עוד הרבה זמן. לקשר הזה בין עבודה זרה למרחק הרוחני הזה שאנחנו מרגישים מהקדוש ברוך הוא, זה באמת מקום מאוד מאוד מסוכן, שהמוסריות שלנו מתאבטת, שכל הכוחות הנפש שלנו, משהו שם ממש הולך למקומות לא טובים, למקומות אחרים. אז אמרנו, עם ישראל יוצא לגלות, וממש חז"ל מגדירים את זה, אין לי בגלות אלא דלת אמות של הלכה, במובן הזה, זה תיקון הנפש הפרטית, בסדר? שעם ישראל עובר עכשיו סדרת חינוך, וואי, מה זה ארוכה? ארוכה יותר מדי, של 2000 שנה, של ממש לבוא ולקשור את החיים שלי, להיות מחוברים לריבונו של עולם ברבדים הכי מעצבנים, הכי יומיומיים, הכי סיזיפיים, כאילו הכי ממש, ממש להכניס באינפוזיה את הקדוש ברוך הוא לכל רגע ורגע בחיים שלך. מה את עושה בשבת? אוכלת את הבוטנים ככה או ככה? איך את מחממת את האוכל? איך את מתקלחת? הבן שלי עכשיו יש לו קטע כזה עם דוד שמש ודוד חשמל, והוא מה זה מתלהב מההמצאה הזאת? אז אני צוחקת, כאילו אפילו נכון, את רוצה להתקלח, רגע, אפשר, סוחט, מחמם, מיליון הלכות, כל דבר, כשרות, הכל, שכנים, הלוואה בבנק, אני פותחת חשבון בנק, כל דבר יש לו מלא הלכות. התיקון של הגלות, עכשיו נבין את זה טיפה יותר לעומק, תיקון הנפש הפרטית. אני רוצה להפוך את הנפש הפרטית שלי להיות קשורה לריבונו של עולם בכל הצדדים למה? למה זאת הכנה לשלב הבא? כי אז יעלו לארץ ישראל אנשים, מי ירכיב את האומה הזאת? אנשים שדבר השם הוא חלק, מה זה בלתי נפרד? זה המהות של החיים שלהם, אוקיי? יבואו עם ישראל בדור הגאולה ויהיו 100% עובדי השם. ואז תחשבו, וואו, איזה אומה תיבנה ככה. אם יש 100% אנשים שהם ממש ממש בדלת עמוד של ההלכה, חיילים נאמנים בצבאות השם, מדהים. אבל אז מה קורה? הלוואי שתצעקי. כי לא הצלחנו. הסינובור הזה של בית המקדש, בסדר? של הנוכחות הרוחנית הגבוהה הזאת, היא כאילו השאירה את עם ישראל שם. זה מספיק. תראו איזה צדיקים אנחנו. אוקיי? כתוב על יונה הנביא, נכון? התחלתם ללמוד יונה? מתי הוא קיבל את הנבואה שלו? בבית המקדש, כשהוא הלך למצוות ניסוך המים. נכנסת בן אדם רגיל, יצאת נביאה. אוקיי? לא ש... מי שיכול... כדאי לכם, כנפי יונה זה מה זה יפה. אני עושה פרסמת לספרים של אבא שלך, רבקה. לא מקשיבה, עסוקה. אבל זה, אמרתי שאני עושה פרסומת לספר של אבא שלך, לכנפי יונה. זה מה זה יפה, אבל בהקדמה של זה הוא ממש כותב על המקום של הנביא, שברור שזה בעבודה של האדם קודם כל, ורק אחר כך הוא מקבל נבואה. אבל האפשרות הזאת, להיות בכזה מעמד רוחני, הפכה את האנשים, לא צריך לעבוד על הפרטים. לא צריך לעבוד על הצו לצו, קו לקו, כמו שירמיהו אומר. אז בי אותך, למה תבזבזי את הזמן? תהי רק שם. ואז הזליגה לעבודה זרה היא מאוד קלה, בסדר? כי אין משהו שיעגן את זה בגוף, בנף, בחיי היום יום, אוקיי? מה? זה... נכון, אבל צריך טוב, צריך יותר להעריך בזה מה קורה בבית שני. א', גם בבית שני היה מאוד מורכב והייתה הרבה עבודה זרה. הם ממש, גם צריך... טוב, המורכבות של בית שני היא יותר גדולה, כי בעצם לא הייתה הענות לעלייה לארץ, נכון? עזרא ונחמיה מסתובבים ואומרים, בואו, תחזרו, לא נרחיב בזה, אבל הם לא חוזרים כי הם מפחדים להגיע למקום הזה עוד פעם, בסדר? חלק מאוד גדול מזה, לא רק, היה עוד דברים, עוד סיבות, אבל הרוב לא חוזרים. מי שחוזר זה לא הסלטה ושמנה, כאילו קוראים לזה במרכאות, נכון? לא האילית הרוחנית של עם ישראל. מי שחוזר, זה הפוך, זה דווקא האנשים כשהיום, שהיה להם, בכל הכבוד להם, כאילו חלילה, לא בביקורת, אני אומרת שדווקא הם חזרו. אבל העבודה על זה הייתה מאוד קשה. לבנות בחזרה את מה שהיה בבית ראשון, גם לא הכל היה. אנחנו יודעים שבית שני לעומת בית ראשון היה מאוד חלקי, נקרא לזה ככה. הוא היה מאוד חסר. ונכון, ושנאת חינם זה שוב, זה חלק מזה שעם ישראל לא חוזר כולו, הוא כבר חוזר מפורד, אז השנאת חינם זה רק הצעד הבא כשאתה כבר... אבל מה השאלה המתבקשת? אם היינו 2000 שנה בגלות כדי לחזור לכאן, אנשים שהמוקד שלהם זה דלת עמוד של... הם כבר עברו תיקון של דלת עמוד של הלכה, הם מחוברים לריבונו של עולם 100%, זה מה שקורה לנו כשאנחנו חוזרים לכאן עכשיו? אה? מי חוזר בעיקר? חילונים. מה קורה בעצם? טוב, א', אין ספק ש2000 שנות גלות זה יותר מדי. וקורה לעם ישראל הרבה דברים ב2000 שנות גלות האלה, ואנחנו ננסה לעמוד לפחות על מה שקורה בסוף. אבל באמת מה שקורה, אנחנו יכולות, נכון? אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על זה בהיסטוריה, שמי היה הציוני הראשון שמחזיר את עם ישראל לארץ ישראל? הרצל. אבל באמת מי... מה? זוכרות הביטוי הזה מהיסטוריה מבשרי הציונות? היו הרבה... מה זה? אנחנו צריכות להבין מה קורה. עם ישראל יוצא לגלות, בהתחלה הוא יוצא לגלות בבל, ויש עדיין מרכז רוחני שמחזיק את עם ישראל, נכון? בבל היו במלא ישיבות, כל התלמוד הבבלי נכתב אז. אחרי זה תקופת הגאונים, רבי סעדיה גאון, רב היי גאון, רב שריר הגאון, זה גם... יש הנהגה רוחנית מאוד מאוד ברורה, כמעט כל התפוצות נאמנות אליה. אפילו נגיד נלך עוד 600-700 שנה קדימה מתקופת הגאונים, אפילו בתקופה של סוף גירוש, גירוש ספרד זה איזושהי נקודת שבר נוספת, אבל עד לתקופת גירוש ספרד אנחנו יודעים שעדיין יש הנהגה רוחנית שמחזיקה את כל הגלויות. איך אני יודעת את זה? יש פה תימניות, בנות, מישהי? אין? קפח, איפה את? שאלתי אם יש פה בנות מתימן. את עלית מתימן? תביא לנו איזה משהו. כן, אבל נכון, התימנים, הרבה תימנים, לפי מי הם פוסקים? הרמב"ם, מה הקשר בין תימן, דמיינו שנייה אטלס, אוקיי? דרום אפריקה למערב אירופה, ספרד, הרמב"ם ישב בספרד רוב זמנו, אחר כך הוא הלך למצרים. מה קשור? למה? כי אני מסבירה את זה בכוונה שנבין מה קורה בגלות. עדיין יש מרכז רוחני שמחזיק ביחד את עם ישראל, והמרכז הרוחני הזה נותן תקווה, נותן מקום של הנה, עם ישראל זה משהו אחד. אפילו התימנים שואלים את הרמב"ם מה לעשות, כי יש איזושהי הסכמה, עם ישראל עדיין מרגיש עם אחד. נכון שההנהגה הרוחנית הזאת עוברת מבבל, מתקדמת לטורקיה שם, לא יודעת איפשהו באסיה, עוברת אחר כך לספרד, אבל גירוש ספרד, הגר"א כותב, אני רוצה לצטט לכם, בסדר? על גירוש ספרד, כי מעת שחרב הבית, זה לא כתוב לפניכם, יצאה רוחנו עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הוא גוף בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר והרימה, ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות. יש תחושה שהגלות, כמו שיחזקאל הנביא אומר, זה קבר, אבל מצד שני נשארו ישיבות, נשארו תלמידי חכמים שעם ישראל כולו הולך אחריהם, עד שנרכב הבשר. זה הוא מדבר על ההמשך. בעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, ולא נשאר אלא תרווד רכב מאיתנו, ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים, התנערים מאפר קומי ויערה רוח ממרום עלינו, אולם מזרי ישראל יקבצנו. זה הרב הגר"א כותב על גירוש ספרד. בגירוש ספרד בעצם מתפורר האיחוד הזה של תלמידי חכמים, ההנהגה הרוחנית האחרונה המרכזית שהייתה לעם ישראל. ועכשיו ככה הגר"א מתאר, יש תחושה מזרי ישראל, כאילו יש עוד פעם גלות, עוד אין שום הנהגה רוחנית שמחזיקה אותנו, מזרי ישראל יקבצנו. ואז בצורה מדהימה, כשיש את גירוש ספרד, מי שיודעת מה מתחיל לקרות בארץ ישראל באותה תקופה, הקדוש ברוך הוא לא נוטש את עם ישראל. באותה תקופה שהקיבוץ הזה של תלמידי חכמים מתפזר, קורה משהו בארץ ישראל. נו בנות, קצת, מה? הלוואי שהייתי שומעת. טורקים כן, אבל אני מתכוונת לתורה. מה קורה בארץ ישראל? מה? כן, מי אמרה צפת? נכון. הארי הקדוש מתחיל להתגלות בצפת. לא רק הוא, מי עוד? בנות, קצת היסטוריה של עם ישראל. צריך להיות פה שיעור גדולי ישראל. קדימה. כל יום בהפסקת צהריים מישהי לוקחת מישהו מגדולי ישראל מספרת. מתי הוא חי? מה הוא עשה? מה הוא כתב? נכון, רבי יוסף קארו. תחשבו, מה זה השולחן ערוך? כשהשולחן ערוך נכתב, רבי יוסף קארו, זה בדיוק התקופה שהוא מתחיל, שהוא כותב את השולחן ערוך בתקופה של גירוש ספרד, קצת אחרי. רבי יוסף קארו כותב בעצם איזושהי פסיקה הלכתית שהוא אומר, היא תחייב, מה זה תחייב? היא תאגד את כל הגלויות כולם, וכולם יהיו ביחד. עכשיו זה מדהים, כשרבי יוסף קארו כותב את השולחן ערוך, הרמ"א באירופה כותבת, גם כותב איזשהו ספר פסיקה כזה שהוא יהיה אחיד לכל הגלויות. אתם יודעות, אתם מכירות את הסיפור הזה, איזה יופי זה? על הנבטנותם של גדולי ישראל. הרמ"א רואה את השולחן ערוך, הוא פרסם אותו קצת לפניו, והוא גונז את הספר שלו ואומר, יופי, יש מישהו שכבר כתב ספר פסיקה אחיד לכל עם ישראל, אני אכתוב לו רק הערות, לא צריך את הספר שלי. בסדר, זה ההבדלים המהותיים בין ספרדים לאשכנזים, רואים אותם. בין השולחן ערוך לבין הפסיקה של הרמ"א. אבל מה אני רוצה להראות כאן? תראו מה קורה. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. כשיש את גירוש ספרד, כשיש את הפיזור הזה של הנהגה רוחנית אחת לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מתחיל לשתול בלבבות, בואו, תחזרו לארץ ישראל. הגיע הזמן. אתם כבר בתוך התיקון, בואו. מי עוד אנחנו מכירים שאומר בואו תחזרו לארץ ישראל? נכון, מי? עלייה תלמידי, בסדר, הם מתקדמים עם הזמן, אבל כן, עלייה תלמידי הגרה, עלייה תלמידי הבעל שם טוב, כמה עולים?
לא,
לא הרבה. לא הרבה שומעים את הקריאה הזאת. בואו, תחזרו לארץ ישראל, זאת, זה המקום שאנחנו צריכים להיבנות בו. תעזבו את הגלות, בואו נתחיל לתקן את הגאולה. לא הרבה מקשיבים. לא לגרא, לא לבעל שם טוב, אז דור, כמה דורות אחר כך, כזה עוד איזה 100 שנה, עומדים הרב קלישר, הרב אלקלי, מבשרי הציונות, ואומרים, בואו, בואו נעלה לארץ ישראל. נכון, תנועת חיבת ציון, התנועה הציונית הראשונה היא לא הייתה של אנשים חילונים, היה עוד לפני הרצל, בית יעקב לכו ונלכה, ככה קראו לבילו, נכון? בית יעקב לכו ונלכה באור השם, זאת הייתה השאיפה שלהם, אבל לצערנו, זה לא מחזיק. תמיד יש לנו את השאלה הזאת, נכון? את מסתכלת על הציר. כן, נכון, מעולה. הנה, הילד אחראית פה על שיעור גדול, על הפסקת גדולי ישראל, הילד ושירה ורוני. תחלקו לכל אחת מישהו. מה, באמת, כדאי לכם. אחר כך בכל מקרה צריך ללמוד את זה במכללות וכל מיני כאלה. מה קורה? נכון, תמיד יש את השאלה הזאת על ביתה, אחישנה, מכירות? מתי תהיה הגאולה? האם יש לה איזשהו זמן שהיא תקרה, או שאנחנו יכולים לקרב אותה? וזה בדיוק השאלה שאנחנו עכשיו נמצאים בה. הקדוש ברוך הוא שולח קולות בתוך עם ישראל, הרב ציודה קורא לזה, לא קורא לזה, זה כתוב בתפילה, מצמיח ישועה. הקדוש ברוך הוא שולח אנשים כאלה בעולם, שבאים ומעוררים את הכוח הזה של התחייה הלאומית, בואו, תחזרו לארץ ישראל, בואו נבנה את המקום שלנו כעם בחזרה. אבל לצערנו, כשזה אנשים של קודש, שבאים ואומרים בואו ונעשה את זה, זה לא תופס, לא עולים לארץ. מגיעים 100 אנשים, מגיעים עוד 200 אנשים, מגיעים עוד 150 אנשים, אתם מכירות את זה משיעור ההיסטוריה, שבאו בעיקר כדי למות כאן, בקושי כדי לחיות כאן. הר הזיתים היה האתר החביב על העולים לארץ, כדי להיקבר ולזכות לתחיית המתים ראשונים. אבל אין עלייה מסיבית, התעוררות משמעותית של עם ישראל, שמי כן מצליח לעורר אותה? הרצל. ואנחנו מזכירות לעצמנו, מי זה הרצל? מה הוא היה? מה? אבל מה הוא היה חוץ מעיתונאי? יהודי מה? מה? מתבולל, לא רק חילוני. הוא היה נשוי לגויה, אוקיי? הילדים שלו לא היו יהודים. חלילה, אני לא אומרת את זה כדי להגיד דברים רעים על הרצל. אני מאוד מעריכה את התפקיד שלו בשליחות הלאומית שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אבל תראו מה קורה כאן. אתם זוכרות ששאלנו איך תיראה גאולה? מישהו דמיין שהנהירה לארץ ישראל תבוא מזה שיהודי מתבולל, נכון, עיתונאי במשפט דרייפוס, זוכרות? מה קרה להרצל? הרצל נמצא בעצם בעיצומה של תקופה, שנדבר עליה עוד הרבה, שנקראת תקופת ההשכלה. האמנסיפציה, אוקיי, זוכרות את הביטוי הזה מהיסטוריה? תהילה, מסתכלת עליי במבטים רוספי אימה. נכון, מה זה היה האמנסיפציה? שיהודים, מה הם רצו להיות? כמו גויים, לא רק כמו כולם. מי זה הכולם? כמו הגויים, זה מה שהם רצו להיות. הם אמרו, עזבו אותנו, לא רוצים להיות יהודים. אנחנו רוצים להיות גויים, וזה מה שהרצל אומר. אני לא רוצה להיות יהודי בכלל. אני, תעזבו אותי מכל 2000 שנות גלות האלה, מכל התא מטען המלא בתורה, בנביאים, בכתובים, בגמרא, בלא יודעת מה. חלס, מציתי. תראו איזה נחמד זה להיות גוי משוחרר. לא, אין אנטישמיות, אף אחד לא רודף אותך, חיה ותן לחיות, תודה רבה. מציתי את הקטע של להיות יהודי. בא משפט דרייפוס, והוא עומד שם, והוא רואה את הקצין היהודי הזה, שמעלילים עליו ומאשימים אותו רק בגלל שהוא יהודי, והוא מבין שזה לא ילך. זה לא ילך. אין לנו דרך להיות שום דבר אחר חוץ מיהודים. ואז ההתעוררות שלו מובילה להתעוררות לאומית, בעלת קנה מידה רחב, לא 100 אנשים, לא 200 אנשים, אלפי אנשים פתאום הכל הציוני. מה זה הכל הציוני? הכל שקורא להם לחזור לציון, שקורא להם לחזור להיות יהודים, מתעורר אצלם. והשאלה הכי מתבקשת היא, מה? נכון, למה מי שמקים את מדינת ישראל, כי הרי בסוף מי מקים את המדינה הזאת? אותם חלוצים בלי כיפה, עם מכנסי חקי וכו, שהם לא שומרי תורה ומצוות, הם אלה שמגיעים לכאן ומקימים את המדינה. הם אלה שמקימים את ראשית צמיחת גאולתנו. למה? למה הצמיחה של מדינת ישראל, אותו כלל שלפני שנייה נפעמנו כולנו, איזה מדהים זה היה יכול להיות, אם היו באים אנשים שדלת אמות של ההלכה היה האמת של החיים שלהם, ובונים פה את מדינת ישראל, זה לא התסריט, אוקיי? באים לכאן אנשים, איך בן גוריון, אתם יודעות מה הוא רצה לעשות לירושלים? להפוך אותה להיות מוזיאון למורשת העבר. זהו, בואו נשים את החומות, זאת תהיה ירושלים, מי שרוצה קצת להיזכר בהיסטוריה, יבוא ויסתכל עליה, ואנחנו נחיה בתל אביב. נכון? להפוך את התל לאביב, עזבו את ההיסטוריה. משהו חדש מתחיל, זאת הייתה האג'נדה של מי שבנה את המדינה שלנו. והשאלה, מדוע? סתם, כל זאת ועוד, נראה לי שכבר נדבר על זה אחרי יום כיפור.